פגישת עסקים, הפודקאסט. ברוכים הבאים. עידן, מה קורה?
מה קורה?
מצוין. אז נמצאת איתנו היום עורכת דין ומגשרת מור קרמי, ממשרד עורכי דין מור
קרמי. ברוכה הבאה.
הגיע לנו מהצפון הרחוק, המשרד שלה נמצא בצפון הרחוק. אנחנו נדבר היום על אחד הנושאים המעניינים לדעתי, גם מבחינה עסקית וגם מבחינה משפחתית, שיש המון בעלי עסקים בארץ שזה קשור אליהם. כל הנושא של עסק משפחתי, נכון?
נכון.
אז אולי תסבירי לנו רגע מה זה בעצם עסק משפחתי.
עסק משפחתי, אם אנחנו נחלק את זה רגע לשתיים, יש באמת את העסק הבין דורי, שזה בעצם בין סבא, אבא, בן, ככה שעובר בין הדורות, עובדים ביחד ומעבירים את זה מאחד לשני, ויש את העסק הנוסף שבאמת מאוד תופס תאוצה בשנים האחרונות, שזה בין בני זוג. זה יכול להיות עסק שהבעל, האיש הקים עוד קודם והאישה הצטרפה, זה יכול להיות משהו שהם מקימים תוך כדי במהלך חיים המשותפים.
זאת אומרת, או שככה מגיעים לזוגיות, או שיש איזה כישרונות שקשורים אחד לשני, או צריכים כוח עזר, אז בין הזוג השני מצטרף לעסק.
בדיוק, זה יכול להיות באמת כמו שהאישה מעצבת גרפית, והאיש עוסק בהקמת אתרים באינטרנט, וזה מקצועות נורא משיקים, וביחד הם יכולים לתת בעצם את ה... לתת עסק שלם.
קשוח, לא?
מאוד, מאוד, כי בעצם אם נחשוב על זה, זה שני עסקים. יש את העסק של הבית, לנהל כאילו את הבית, ולהיות גם פה שותפים לניהול הבית, ויש את העסק עצמו שצריך...
זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את זה מעולם מקביל, זה כמו שאני מכירה את המשפט הזה, שיוצאים מהעבודה ואומרים, עכשיו אני הולך למשמרת שנייה, שזה בעצם המשמרת של הבית והילדים, רק שהכל מעורבב, אין את ההפרדה הזאת בין האנשים שאתה פוגש לצורך העניין בבוקר, עבודה, האנשים שאתה פוגש בערב בבית.
נכון, נכון, נכון. זה בדיוק העניין שצריך לפעמים גם לדעת לעשות את ההפרדות האלה, כי איזה קרייסיס שיש בעבודה, זה לא שאת באה הביתה ואומרת, טוב, נו, עכשיו אני לא רואה את הבוס שלי, או לא, בדיוק, עכשיו אני כזה...
כמה באמת מצליחים לעשות את ההפרדה?
וואו. אני חושבת שהנתונים של המתגרשים, ביחס ספציפי לאותה או בעלי עסקים משותפים, הם אלה שיראו.
וגם דיברנו לפני התוכנית שהקורונה רק העצימה את זה.
הקורונה העצימה כי בעצם הרבה משפחות, זה בעצם תא משפחתי שתלוי בשני המפרנסים הם מאותו מקום. מספיק שהעסק באמת נסגר, או יש פחות דרישה לאותו עבודה, זה מערער את כל היציבות הכלכלית.
אני חושבת שגם משהו במבנה המשפחתי אולי פתאום שונה, כי אני חושבת שאם אנחנו רגילים, לפחות בישראל זה ככה שיש מפרנס עיקרי לרוב אחד, אז פה באמת שני בני הזוג לצורך העניין נמצאים באותה קלחת.
בעצם מה שקרה בקורונה, גם אנשים היו הרבה מאוד בבית, אז יש המון לחץ בהיבט הזה, אבל תוסיף לזה גם את המשמעות של בני זוג שגם מנהלים את העסק ביחד, ופתאום או שהעסק נסגר, או שיש פחות הזמנות, או פחות עבודה, תלוי באופי של העסק, זה גם בהכרח משפיע על ההכנסה בבית.
ועל הסטרס ועל המערכת יחסים.
לגמרי, זה אחד
שהם,
זה פשוט מזין אחד את השני,
זאת אומרת, כמה שכולם ניסו לשמור על ההפרדה הזאת של בין עבודה לבית, הכל התערבב ויצר איזשהו פיצוץ מיותר, אבל פיצוץ בין הזוגות.
יש הרבה זוגות שבלי קשר עם בעלי עסק, שבאמת שפתאום היה את הלמידה מרחוק, אז היה איזושהי הבחנה שנגיד הבעל צריך עכשיו לעשות איזה פגישת זום, האישה עכשיו פנויה ללמידה עם הילדים, והפוך, מתחלפים, אבל באמת בסיטואציה כזאת, איך מחליטים מי עושה מה, איך מנהלים בעצם את העסק שצריך להמשיך, ששני בני הזוג צריכים לנהל את העסק ואת הבעל.
יש תמיד את הפחד הזה. שבהתחלה כשמגבשים איזשהו רעיון, נגיד משפחה, בין אחים למשל וכאלה, בוא נפתח עסק. ואז תמיד יש את הקטע הזה של, לא, מה, אנחנו, זה משפחה, לא נערבב עסקים ומשפחה, ואז מתחילות הדילמות וזה. כמה זה באמת בריא, או שזה להימנע מזה, אם בכלל?
אני לא חושבת שצריך להימנע. אני חושבת שלהפך צריך, וזה נפלא, אבל בהחלט צריך לדעת למה נכנסים, לעשות ממש כמו תוכנית עבודה, לדעת איפה, לצורך העניין, יש איזה קרייסיס בעבודה, אנחנו שמים אותו בחמש אחרי צהריים שיוצאים מהעבודה, ולא מביאים את זה לארוחת שישי או לחג. אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה, זה נורא נורא חשוב. אחרת באמת הדברים מאוד מתערבבים, וסכסוכים מגיעים, ומגיעים הרבה. יש כאלה שנורא רוצים לסיים את זה באמת בדרך נעימה, וזה בגישור, כי זה חשוב להם בעצם, קודם כל להבין שהמשפחה והעסק הוא בעצם האפקט של המשפחתיות, ויש כאלה שזה כבר עד הסוף, וזה גם הליכים משפטיים, וזה מריבות, כמובן, סכסוכים במשפחה.
שזה גם בטח גורר את כל שאר המשפחה פנימה מאוד, ויוצר אינימויות.
כן, זה יכול להיות מאוד, מאוד לא נעים. כן.
אז אם עכשיו אז... אנחנו, יש בני זוג או אחים, או לא משנה, ניקח בני זוג כדוגמה, שרוצים כן. להקים עסק משפחתי. איך הם יכולים לדעת, מה את יכולה להציע כדי לדעת שהם נכנסים לזה בצורה נכונה ולמזער כמה שיותר את הסיכונים האלה של הבלגן וה...
תראי, בעסק בעצם של בין בני זוג, מעבר באמת למחשבה של איזה עסק אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים, עם תוכנית עסקית, צריך להסתכל גם על ההיבט המשפחתי, כמו שאמרנו, אי אפשר להתנתק מזה. כי לצורך העניין בוא נשאל שאלה, אם זוג מחליט להתגרש, גרים באותו בית, מחליטים לצורך העניין שהבעל יצא מהבית כי הוא מצא איזו יחידה קרובה והוא יכול, לא יודעת, מחליטים מה שמחליטים מי יוצא מהבית. אבל מה עושים לגבי העסק? איך מחליטים מי פתאום, מה, ניפגש מחר בבוקר בעבודה?
זאת אומרת, מה שאת אומרת זה בעצם אנחנו יותר מתורגלים לטפל בזה בעניין של פרידה בין בני זוג, ואנחנו לא לוקחים בחשבון את זה שגם בעסק צריך פרידה מסודרת מראש.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה מאוד מאוד חשוב לעשות.
אני חושב שזה גם ישר ממהרים לפוצץ הכל.
מאוד,
בוודאי. זה מאוד טעון, אז מחליטים...
מה שקל לעשות עם שותף עסקי לא יהיה קל לעשות עם מישהו שאתה חי איתו בבית ויש לכם אולי ילדים או
נכון
או אחים או
נכון כי זה בלתי נמנע.
פרידה פרידה היא פרידה, זאת אומרת זה יהיה מכוער לדעתי משני הצדדים, לא כאילו אם לא משנה אם זה החבר שלי או הבת זוג שלי.
גירושין זה בעצם אחד המשברים הקשים שאדם עובר, ואז גם לוקחים את הבייבי, כאילו העסק, יש אנשים שממש ככה נורא מתחברים לעסק ורואים שזה התינוק הנוסף שלהם, אז גם פה צריך לעבור איזשהו משבר של פרידה, של מה עושים, איך אנחנו עושים, מי יוצא לאן, האם סוגרים את העסק, האם...
איך אפשר באמת לסיים את זה אחרי?
אני קודם כל חושבת שצריך להתחיל באמת באיזשהו הסכם שנותן מענה לכל סיטואציה כזאת. מה עושים, איזה מנגנונים אנחנו עושים במקרה של פרידה, כבני זוג, קודם כל. כמשפחה, מה אנחנו עושים, ואז איך זה ישפיע על, על העסק.
מדברת על הסכם המון בעצם?
אני מדברת על הסכם המון, כן.
שהוא
כן.
גם עם פשוט נדבך עסקי שקשור רק
נכון,
לעסק.
נכון, נכון. להכניס את, את העסק, ההסכם המון בעצם הוא הסכם שמדבר על הנכסים של בני הזוג.
תראית, אנשים עכשיו...
זה מה שעושים לפני הנישואים בדרך כלל.
זהו, אנשים
לא
עכשיו שומעים הסכם המון ונרתעים.
לא בהכרח, הסכם המון גם אפשר לעשות, לא, הסכם המון אפשר לעשות גם במהלך החיים המשותפים, ולהפך, זה רצוי, כי ההסכם המון נותן לנו... זה נכון, יש אנשים שאפילו יגידו שזה דעה קדומה לעשות איזשהו, איזושהי עין הרע,
מה אתה לא סומך עליי,
בדיוק,
מה אתה לא זה,
של מה יקרה, זה. אבל להפך, אם אנחנו רגע נסתכל על זה בעיניים פקוחות, אנחנו מסדירים מה יקרה אם אנחנו ניפרד. להפך, אנחנו באים מדאגה לנכסים, לעסקים,
לזוגיות, אולי.
לזוגיות, בדיוק. אני לא מדברת פה על ילדים, משמורת, איזה, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על הרכוש, כרכוש. וזה יכול להיות גם סתם איזה דירה להשקעה שהיא...
כשדיברו איתי פעם על, על, על הנושא הזה של הסכם המון, אז אמרתי שזה, שבעיניי זה צד חכם מאוד לעשות את זה, כי אומרים, אבל למה לחשוב על זה? כן, לחשוב על זה.
אני חושבת שהסכם המון זה דווקא חשוב לעשות באמת בהתחלה, כשהיחסים הוא טובים ורגועים והכל happy happy, כי אחר כך נכנסים לתמונה כל מיני משתנים רגשיים, גם רק אתם יודעים, כאילו, מישהו נפגע ממישהו, יש כשלא נדע, נקמנות, או כל מיני דברים כאלה שמאפתים לנו את שיקול הדעת.
הרגשות משתלטים.
הרגשות, בדיוק.
אין ספק, זה נכון.
ואז דווקא בגלל זה, אולי באמת כמו בזוגיות גם בעסקים, העניין הזה של להסדיר מראש,
בדיוק.
כשהכל טוב, זה אולי באמת הדבר הנכון.
נכון, כי כמו שאמרנו, בעצם העסק משפיע על המשפחה. זה אחד כרוך בשני, אז צריך גם להסדיר את זה ביחד, ולחשוב מה קורה.
מה קורה שיש מצב כזה, שלמשל, שמדובר בעסק משפחתי, שהסבא מעביר לבן, הבן מעביר לנכד, יש איזשהו מצב של גם ריבים בתוך כל הסיטואציה הזאת, שיש פה איזשהו, שיש פה חלוקה של תפקידים, או אפילו מעבירים את העסק, הלאה?
תמיד יש, תמיד ימצאו על מה לריב, תמיד.
זאת אומרת, תמיד יהיה מישהו שיפגע, זאת אומרת, לא משנה איך מסתכלים על זה, אני מבין ש...
נכון, נכון.
אני חושבת שזה מעניין, כי במיוחד אם אתה בא לשנות עסק, או יש הרי חילוקי דעות, העולם מתקדם, ובין מורי זה בדיוק העניין, זה בדיוק הכאב.
היה לי מקרה על עסק משפחתי שהסבא נורא נורא דגל שכל בן משפחה שמצטרף צריך להתחיל מהבסיס, ללמוד ממש את, את התפקידים הכי זוטרים של העסק, ואז זה, לא, יש כאלה שישר ממנים כמנכ״ל.
לא, מבחינת כאילו, מבחינת ההיגיון, אתה אומר עצמך,
לא, וזה היה ממש בדיוק איזשהו, אומר, כמו שאני התחלתי מאפס, אני התחלתי ממש מההתחלה, כך כל אחד, וזה לא משנה שיש לך את השם משפחה של, שמחזיק פה את העסק, לא, אתה צריך להתחיל איזה. והנכד בא ואמר, מה זה השטויות האלה? אני כבר למדתי מנהל עסקים, אני יודע, אני מכיר, אני מבין, אני הדור הצעיר, אני רוצה לחדש את העסק, אני רוצה להכניס.
איש העולם הגדול.
בדיוק, אני רוצה לשנות, לשנות את הדברים, אני רוצה כבר את הטייטל, לנהל שיווק, לנהל, לעשות. סכסוך מאוד מאוד גדול. סבא וואו. מאוד לא אהב את זה. באמת זה הגיע למצבים לא פשוטים, לא פשוטים. כי באמת זה משפחה, ואיפה פה חגים, ואיפה אירועים, חתונות, בר מצוות, אירועים משפחתיים, וזה נורא נורא פוגע, זה יוצר איזשהו פילוג במשפחה אפילו.
וואו. גם יש את העניין הזה של, אני חושבת על סבים, הורים, שאת בתור ילד אתה נורא רוצה גם לרצות.
נכון.
ואז אם אתה לוקח החלטה בעסק שאולי שגויה, אז יש לזה פה השלכות על, גם על העניין הזה של המערכת המשפחתית, של ההיררכיה המשפחתית אולי.
כן, זה נכון, פתאום אתה נכנס אפילו כנכד צעיר לעסק קיים, נורא המקום של להוכיח את עצמך ולרצות לעשות את הדבר הנכון, אבל לפעמים שהעסק כבר קיים המון המון שנים, זה לא בהכרח הדבר הנכון. שוב, כמו שאמרנו, בעצם החיבור של המשפחה, זה מצפים ממך, רוצים, זה להוכיח מעבר לכל עובד שמגיע.
מה שם יכול לעזור לגרום לזה לעבוד?
אני עדיין חושבת שאיפשהו ההסכם, מה שנקרא הסכם מייסדים, איזשהו לעשות תאום ציפיות, אפילו באמת ברמה הסגורה בין הסבא לנכד או משהו ככה, מאוד מאוד ברור מה אני מצפה, אם אתה מצטרף אלינו לעסק, מאיפה אתה מתחיל, לאן אתה יכול להגיע, מה הייתי רוצה שתתרום לעסק. אני מאוד מאמינה בשיח פתוח, ממש ככה בתאום ציפיות.
את חושבת שאפשר באמת לנתק את הרגש כשמדובר בכל כך הרבה משפחתיות ועסקים ביחד?
אני חושבת שכן, כי עובדה זה עובד. יש הרבה עסקים שכן מצליחים לעשות את זה. שוב, עסק כעסק כדבר מאוד דינמי, תמיד יש סכסוכים. תמיד. השאלה היא באמת איך מטפלים בזה, עד כמה ערים לבעיות שיכולות לצוף ויכולות. אז אני לגמרי חושבת שזה חשוב וזה צריך
שאלה
להמשיך.
אבל אם בעלי עסקים לוקחים את זה בחשבון כבר בתחילת הדרך, כי בדרך כלל זה בוא נפתח עסק וישר קופצים למים בלי יותר מדי לחשוב על כל הדברים מסביב, ואז כשמגיע מצב שצריך להפריד כוחות, אז צצות כל הבעיות. לוקחים את זה בחשבון, את חושבת, או שאת נתקלת בזה?
לא, יש פעמים שלא, בוודאי, יש לפעמים חבר'ה צעירים שעולים על איזשהו קונספט כזה מגניב, ויאללה, בוא, שני אחים, מגניב, בוא נביא את זה, בוא נריץ את זה בשוק, נתחיל זה, ופתאום זה תופס. אוקיי, ואז מה? רגע, מה הייתה התוכנית? מי עושה מה? מי הולך על השיווק? מי הולך על הייצור? איך בעצם עושים את החלוקה? כי זה היה מגניב שישרנו בשישי בערב ודיברנו ותכננו את זה, אבל כשאנחנו מוצאים את זה לפועל ועוברת שנה, שנתיים, חמש, ופתאום מתחילות לצוץ הבעיות, אז רגע, לא חשבנו על זה מלכתחילה, אז בוא נחשוב על זה עכשיו. בגלל זה אני נורא מאמינה באיזשהו סדר ראשוני, תאום ציפיות, כמו שאמרתי, איך, מי עושה מה.
חלוקת עבודה.
חלוקת עבודה, בדיוק, מי עושה מה.
אולי גם להגדיר כללים, זאת אומרת, נכון. מתי כן מדברים על העסק, מתי לא מדברים על העסק.
את בטח נתקלת בהרבה תגובות מופתעות, אחרי שהם מגיעים אלייך בסיטואציה כזאת שצריך לפתור אותה, שלמה לא חשבנו על זה לפני כן.
נכון, אבל זה נורא טבעי ומאוד ברור, כי כמו שמורן שאלה, האמוציות פה מאוד משתלטות, ובעצם לפעמים החשיבה נורא מתשתשת, אבל שאנחנו יושבים באיזשהו תהליך ככה של גישור משפחתי, ממש, לפתוח את הדברים, לחשוב על האפשרויות ברמה המשפטית גם כמובן, פתאום אנשים מבינים שאוקיי, באמת אפשר לשים רגע בצד את הרגשות ואת התחושות ואת העבר, המשותף, ורגע לדבר על מה העסק פה צריך, העסק כעסק, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להרים אותו, כדי להמשיך, לפתח, לקחת את זה צעד קדימה.
ואת חושבת שיש איזו נקודה שבה צריך להכריע אם זה עסק או משפחה, או שיש פה הכרעה שהיא ברורה?
וואו.
גם ביום יום, זאת אומרת, סתם, כשעמוס, אני חוזרת אולי רגע לעסק הבין בני זוג, זה שם נראה לי יותר רלוונטי.
כן.
שעמוס ויש קרייססים, אבל גם העסק יש בו קרייססים, וגם במשפחה יש קרייססים, ואז צריך רגע להחליט, אני עכשיו עם המשפחה, או אני עכשיו עם הילדים.
אני גם חושב שזה תקף לבן דורי, אגב, ולא רק לבן זוג.
כן, אבל בבן דורי...
כי זה הורס לכל משפחה, בסופו של דבר זה מתפוצץ.
זה נכון, אבל בבן דורי, בעצם הסבא חוזר הביתה, אז יש את סבתא, ויש עוד מפרנס, יש עוד זה פה, ברגע שזה בן בני זוג, אז בעצם הם חוזרים לאותו דבר, הם מדברים אחד עם השני בדיוק על אותו דבר.
אבל אתה עדיין מאבד משהו, זאת אומרת, יש לך פה משהו שאתה עלול לאבד אותו. זאת אומרת, אם זה הסבא שיכול לאבד את הבן ואת הנכד,
וכאילו... אני תמיד בעד לעשות איזושהי הפרדה. בנוגע לשאלה שלך, אני כן בעד לעשות הפרדה. אנחנו לא פה באיזה סשן טיפולי, אבל עדיין, אני מאוד חושבת שצריך לעשות את ההפרדה.
שזה משהו טיפולי.
כן, אבל לא תמיד אנשים מצליחים. לפעמים זה נורא מעלה המון כעסים, ולמה לא עשית ככה, או למה אתה אמרת ללקוח ככה, ומביאים את זה גם הביתה, ממשיכים את זה קדימה. אני לא חושבת שזה משהו שיכול להחזיק, אם לא באמת עושים איזושהי הפרדה ועל מה מדברים, קובעים איזשהם כללים, ממש ככה. עכשיו בבית, אנחנו בעל ואישה, אנחנו הורים לילדים, אנחנו צריכים עכשיו להיכנס לתפקיד הזה. בבוקר, בשעות העבודה, אנחנו בעצם מתפקדים כשותפים לעסק.
זה... אני חושבת שיש משהו מאוד נוח בעניין הזה של שותפים, כי זה השותף הכי טבעי ומתבקש. זה בן אדם שגם ככה אתה, לא משנה עכשיו אם זה אח בן זוג או קרוב משפחה, זה בן אדם שנוח לך לדבר איתו, אתה מכיר אותו, זה לא עכשיו להביא מישהו מבחוץ,
אני חושב שעדיין, אם אני אצטרך להחליט בין לפתוח עסק עם חבר או עם אח, אני אחשוב 10 פעמים לגבי העניין של לפתוח עם אח.
כן.
אני אחשוב 10 פעמים לגבי זה, כי אני חושב שיש פה, אתה הולך, אם חלילה קורה איזשהו פיצוץ, עכשיו צריך להפריד את העסק, אתה הולך לאבד פה משהו שהוא מאוד יקר לך, זאת אומרת, זה משהו, זה מישהו שהוא מאוד קרוב, שאתה אחר כך גם לא תדברו, וזה הולך להשפיע על שאר המשפחה, ולנסות לגשר על כל העניין הזה, זה עדיין...
אז תבין כמה אתה מדבר פה ברגישות על אח, אז כמה זה עוד יותר בעל עוצמה, שזה באמת בני זוג, שזה לפרק גם את המשפחה וגם את העסק. ומה קורה למשל בסיטואציה, שלצורך העניין הבעל הקים עסק, במהלך החיים המשותפים, שזה ברור, כאילו אין על זה מחלוקת, אבל סתם לצורך שיקולים שלהם, לא רשם את האישה. אוקיי?
מה זאת אומרת לא רשם את האישה?
לא רשם את האישה, אם זה חברה בעם, אז האישה לא רשומה, למשל, ברשם החברות.
שזו החלטה משותפת?
כן, אפשר להגיד שגם לפעמים זו החלטה משותפת, לפעמים זה סתם מחוסר מחשבה, או איזושהי ייעוץ משפטי. לפעמים אפילו גם אם האישה לא לגמרי פעילה בעסק, אבל יש איזושהי תחושה של... רגע, אני שותפה לעסק, הרי למשל בבית, אנחנו כן רשומים חצי-חצי בטאבו, אז למה בעסק לא? יש לפעמים איזשהו טעם ככה של נחיתות, פגיעות, שגם זה פתאום מעלה שאלות. העסק אחרי כמה שנים נורא משגשג, ומדברים פתאום על פרידה, אבל רגע, את לא רשומה, אז מה? אז אני לא מקבלת 50%. יש לזה הרבה היבטים.
לאן הולכים אבל במקרה כזה?
בית משפט.
אם
אין
הסכמה,
אין שאלה.
גם אם היא לא רשומה, והיא טוענת שמגיע לה, ועדיין זה כאילו ייגמר שם.
לא, 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 לא בהכרח, לא בהכרח. אם יש איזושהי, יש הסכמות, יש הבנה, יש את הייעוץ המשפטי הנכון שמגיע לה, אין שאלה. אבל אם רוצים גם לריב על זה, אז כן, זה גם יגיע לפתחו של בית המשפט.
תשמעי, זה מורכב ממה שחשבתי כל העניין הזה, אבל אני חושב שעדיין זה... זה לא פוסל את הרעיון של כן לפתוח עסק משפחתי ולא לפחד כן. מזה.
מה היתרונות דווקא? למה כן לעשות את זה? למה להיכנס לסיטואציה הזאת שיכולה להיות? אנחנו פה מדברים רק על למה זה יכול להיות רע וקשה ואולי צריך מאוד להיזהר, אבל למה דווקא כן לעשות את זה?
קודם כל, לפתוח עסק זה סיכון בפני עצמו. וזה לא משנה אם אנחנו עושים את זה באמת עם אח, בן זוג, או שותף, שותף עסקי, לצורך העניין. אני חושבת שאחד היתרונות זה באמת, כמו שגם דיברנו, זה אנשים מאוד קרובים, אנשים שאנחנו רוצים, סומכים עליהם. דיברת למשל על אח, אז אתה יודע באמת מה היכולות, אתה מכיר אותו הכי טוב, מה הוא יכול להביא בעצם לשותפות הזאת, ככה גם לגבי בני זוג. ואגב, היה לי מקרה מעניין, דווקא שבחור הקים עסק לבד, והוא שכר מזכירה, שככה תעשה את העבודה האדמיניסטרטיבית, ונוצר ביניהם איזשהו קליק, אהבה, התחתנו, וכאילו זה בדיוק, זה היה כזה נורא ברור שהיא נכנסת זה, כי היא כבר הכיר את היכולות, את היכולות שלה. אבל ככה לשאלתך, כן, אני חושבת שהמימד של האמון, היכולת להבין מול מי אני כבר עובד, ולא להרגיש שאני אולי איזשהו חתול בשק, מי השותף העסקי שלי, אני סומך, לא סומך, זה, עם מי אני יוצא לדרך כזאת, שכבר אמרנו שיש בה הרבה אתגרים, והיא ריסקית, אז כן, אני חושבת שזה רצון לחלוק את זה ביחד, עם מישהו קרוב.
מעניין.
זה מאתגר.
כן.
זה מה, את היית הולכת על הצד הזה?
וואו, שאלה. אני לא בטוחה, אני לא בטוחה. באופן אישי...
זה מעניין אותי לשמוע דווקא מהצד הזה, שאת מכירה את כל, את כל התמונה, מכל הזוויות ו...
זה נכון, אבל שוב, בגלל שאני רואה הרבה מקרים של גירושים, שבאמת באים מהרבה רקע סכסוך כלכלי, וזה לא בהכרח משנה אם באמת יש עסק משותף, אם עובדים בעסק, או שיש רק עסק שאחד מהצדדים, משהו שקשור בתחום הזה, אז זה קשה, זה קשה לבוא ולהגיד, כן, אני בהכרח אכנס לזה. אני כן יכולה להגיד, באמת ברמה האישית, סבא שלי, סבא שלי איש עסקים, היום הוא כבר באמת נורא מבוגר, אבל, וכל אחד מארבעת הילדים, הדודים שלי, אמא שלי, כולם השתלבו באיזשהו אופן כזה או אחר, יותר פחות בעסק. ושהעסק לא הצליח אי שם בסוף שנות ה-90, גם אני כנכדה צעירה, אני זוכרת את זה כמשהו מאוד טראומטי, שהמשפחה מאוד, פתאום לא היו מפגשים, ואיך זה השפיע, ומי אמר מה, ומי לקח יותר חלק, ומי פחות. זה לא קל, וזה באמת עסק בין דורי. אני חושבת שעד היום יש מידה מסוימת של משקעים, של מי היה צריך לקחת יותר חלק, ואיך לטפל במשבר הזה, זה רחב, זה באמת מאוד, מאוד משפיע, כי זה לא, אוקיי, העסק נסגר, סוגרים את הדלת וזהו, זה גם ככה בן אדם נשאר עם המון משקעים של אולי אכזבה, כישלון.
וסוחבים את זה עד היום.
וסוחבים את זה, כן.
אז אם אני מסכמת, אפשר להגיד שכנראה ש... יש כאלה שזה לא יתאים להם.
נכון.
יש כאלה שמבחינת...
לא, חשוב פשוט להגיד שגם הצופים וגם המאזינים שלא ייקחו את זה למקום של סכנה ולא ללכת על זה ולא לחשוב על זה. דווקא כן לחשוב על זה, כן ללכת על זה.
בדיוק.
כי זה גם יכול להצליח.
אבל להיות עם עיניים פקוחות.
בדיוק. להיות עם עיניים פקוחות, וכמו שאת אומרת, לי מאוד חידשת היום בנושא הזה של כל ה... או מערכת של הסכם המון או כל דבר אחר, שבאמת לתאם ציפיות ברמה הרשמית, הכתובה.
נכון.
לא לפחד גם מהדבר הזה שנקרא הסכם המון, ובכלל הסכמים, וזה דווקא לטובת שני הצדדים.
לא, זה להפך. אני חושבת שהסכם זה כמו מין פנקס כיס כזה, ששמים מדריך. צריך משהו, יש איזושהי שאלה בדרך. כן, כן. אז בוא נפתח, בוא נראה מה אנחנו עושים, מה המנגנון שקבענו. גם אפשר לשנות, ongoing.
אחלה רעיון, לא הוציא מדריך ל... באמת, אני לא צוחק. תחשבי שאם באמת היה איזשהו, באמת, מעין מדריך כזה של איך להתמודד, מה צריך לעשות ולמי צריך לפנות, וממש כל הדבר הזה.
כי זה מאוד אינדיבידואלי.
תשמעי, יש, נזכרתי תוך כדי, שפעם קראתי איזושהי בדיחה בפייסבוק, של שני חברים שהתכתבו בין שני חברים, אחי, בא לך לפתוח עסק, למה? לא יודע, בוא נזרום. כאילו כזה, אז כן, כי אלה בדרך כלל השיחות של, יש לי רעיון, בוא נפתח עסק, יאללה בוא נפתח, מחר הולכים איזה, פותחים את כל מה שצריך, יש עסק, יופי, ומה עכשיו?
זה נגמר איפשהו בלפתוח תיק אצל רואה חשבון, נכון?
בדיוק, בדיוק, ממש ככה.
וזהו, ואף אחד לא מתחילים לעבוד, ואף אחד לא חושב מה קורה ביום של המחרת.
ממש ככה, גם אני כשפתחתי את העסק, הכל למדתי תוך כדי תנועה, גם בנפילות וגם בהצלחות, הכל תוך כדי תנועה. ואני חושב שדברים האלה צריכים להיות ברורים, וגם זה חשוב שאנחנו עושים את הפרק הזה, כי אנשים עכשיו יקשיבו ויצפו בזה, ויבינו כמה שיותר דברים שהם צריכים לעשות לפני שהם עושים את הצד הזה של, אחי, בוא נפתח עסק. אז נראה לי שזה...
או אשתי, בואי נפתח.
או אשתי, בואי נפתח עסק, כן.
בדיוק. כן.
ממש ככה.
כן.
אז okay. אנחנו הגענו לסוף הפרק. ואנחנו רוצים להודות לך שהתארחת אצלנו.
תודה רבה. כיף, ממש נהניתי, תודה רבה.
וגם הצופים וגם המאזינים, אתם מוזמנים להקשיב ולצפות בפרק גם ביוטיוב וכל האפליקציות. מורן.
וכמובן להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו, פגישת עסקים, חפשו אותנו בגוגל, בכל מקום, בספוטיפיי, אנחנו all over.
אנחנו שם.
אנחנו שם, תודה רבה עידן.
תודה רבה.